שונא ספר, שלום לדוקטור יואב לוריה.
שלום ירון.
שלומך.
שמע, מה אני אגיד לך? רוח נחאים באוויר, האם לא כך?
אתה נשמעת כמו שיר יווני. אתה יודע, יש שירים ביוון שאתה בא לך רק לעלות על השולחן ולרקוד, ואז אתה מקשיב למילים ואתה רוצה למות.
טוב, אתה מומחה.
נשמע נמרץ כזה, איך אמרת את זה? אנחנו לא נפרט למה רוח נחיים על פי דעתך.
כן, ולדעת רונית החכמה ממני, שהפנתה את תשומת ליבי לזה שלא רואים דגלים על המכוניות. אתה יודע, הדגלים הקטנים המצחיקים האלה שהילדים מוכרים. וגם כמעט לא רואים דגלים על הבתים, שמת לב.
כל אחד במקום שהוא גר בו, וכל אחד ומה שהוא רואה או לא רואה. בוא נסכם את זה ככה, ונעבור למשהו שלילי לגמרי הפינה שלך.
יפה.
אוקיי.
לא, אז הפעם, ככה, בהמשך ליום השואה, זה תמיד יום שככה, אתה יודע, מעורר כל מיני מחשבות. אז השואה מבחינה רפואית היא מה שנקרא שדה ענק. אז מצאתי מאמר של רופא בשם ג'ורג' אם וייז וקולגה שלו ויליאם אר אלברי, והם מניו סאות ווילס אוסטרליה. והמאמר דן באחת הפרשיות הכי, אולי הכי מרתקות מבחינה רפואית ופסיכולוגית שיכולה להיות. היה בן אדם בשם ריינהרד היידריך, והאיש הזה מוכר לשיבת מאזיננו כבן השאר בתור הבן אדם שארגן את ועידת ונזה. זה הוועידה שבווילה מפוארת על איזה אגם בברלין דנו בפרטים הטכניים של איך לעשות את שואת יהודי אירופה, ממש ברמה של ככה וככה רכבות וככה וככה זה וכולי. ובין הדיונים אוכל ושתייה כיד המלך. אגב, חלק גדול מאוד מהאנשים שהשתתפו שם, זה די הפתיע אותי, היו דוקטורים אבל למשפט, דוקטורים למשפטים. אבל היו גם דוקטורים אחרים, ועל זה אנחנו נרחיב. עכשיו, ריינהרט הזה היה אדם מאוד חריזמטי ומאוד מרשים. הוא היה גבוה, בלונדיני, הוא היה סייף מצטיין, הוא היה גם כנר מאוד מכונן, והיה נצר למשפחה גרמנית עתיקה ואנטישמית. אבא שלו כתב אפילו אופרות, והבן ציטט מהאופרה לפני מותו, ככה זה הסיפורים. והוא היה תחת פיקודו של הימלר, שהיה זאת המפלצת של האס-אס וכולי, והימלר היה שולח אותו למקומות שהיו משימות קשות. בין השאר הוא שלח אותו לפראג, ובשביל לעשות שם סדר, ואכן הוא עשה סדר, והמודיעין הבריטי, המודיעין הצבאי הבריטי, שלח שני אנשים שאני חושב שאת גבורתם, זאת אומרת, כאילו הצניחו אותם באיזה מטוס שטס, והניווט אז לא היה GPS, לא ידעת בדיוק איפה מצניחים אותך, והיו שני גיבורים צ'כים או סלובקים, כי צריך להיזהר במה אומרים, אבל אז הייתה מדינה אחת, שקראו להם יאן קוביץ' ויוזף גבצ'יק. והחברה האלה, אתה יודע, אתה לפעמים קורא על כל מיני עלילות של גיבורים, הצניחו אותם, בצ'כוסלובקיה הכבושה, על ידי הגרמנים, עם המשימה לעשות לו מערב ולהרוג אותו, את היידריך. החברה האלה באמת עשו את זה, ואז אחד מהם עומד עם סטן, ושוב זה מראה לך מה שנקרא מיליטרי אינטליג'נס, מצליחים אנשים במרחק של 1,000-2,000 קילומטר מאנגליה וכל הזה, ונותנים לו בערך את הנשק העלוב ביותר שאפשר לתת, שהיה ידוע בזה שהנשק הזה לא יורה. אתה יכול להרביץ איתו, אתה יכול לעשות עליו מנגל, מה שאתה רוצה, הנשק לא יורה או לא יורה באופן אמין. ואכן הסטן הזה, שהיתרון שלו שהוא עלה כ$13, היה להם נשק מאוד מאוד טוב, שזה היה טומי גן, שגם קראו לו מכונת התפירה של שיקגו, והנשק הזה היה יורה ויורה ויורה ויורה, אבל הוא עלה $200. אז נתנו להם סטן, והסטן לא ירה. אבל השני, הגיבור השני, הצליח לרוץ למכונית, וזרק איזה מין רימון יד עצום, שלמעשה היה גרסה משופרת של מוקש, והמוקש התפוצץ והיידריך נפצע. ואז להצלתו באה איזה אישה צ'כית, שאני לא יודע מה היו הקשרים שלהם הגרמנים, אבל יצרה מסעית והביאו את היידריך לבית חולים. אגב, באותו בית חולים היה מנתח בשם יאן לויט, שתקופה מסוימת קודם לכן סילקו אותו כי הוא היה יהודי. יכול להיות שאם הוא היה נשאר בתפקידו, ההיסטוריה הייתה נראית אחרת, אבל הוא לא היה נשאר. ניתחו את היידריך שני מנתחים, אחד מנתח ריאות, היה אז הרבה ניסיון בגלל שחפת, ומנתח בטן, גרמנים, והם עשו עבודה בהחלט סבירה בהתחשב בתנאים וכולי, והצליחו לאושש אותו. עכשיו, היידריך היה כל כך חשוב וכל כך מרכזי, שהימלר שלח את רופאו האישי, דוקטור קארל גבהרט. ופה יש איזה מין, אתה יודע, אתה שומע צחוק כזה מרושע מהשמיים. וקארל גבהרט, שהיה הרופא הראשי של האסס, ואחת הדמויות הרפואיות הכי בולטות בגרמניה באותה עת, מסוג החבר'ה שהיה מרים טלפון והמטוס, איזשהו אחד מהמטוסים הפרטיים של האליטה הנאצית, אתה מטיסה אותו לאן שהוא אומר, עם שמפניה ועם אוכל ועם כל מה שאתה רק רוצה, זאת אומרת ברמה הזאת. והוא מגיע לפראג, ואז דוקטור וייס מגלה איזה מין דברים מוזרים שהיידריך התאושש מהניתוח, היה נראה בסדר, אבל הוא פיתח חום. והרופא האישי של היטלר, דוקטור מורל, אמר לו בשיחות טלפון, תקשיב, תן לו סולפה. הגרמנים המציאו דומק, המציא את הסולפה מספר שנים קודם לכן. היטלר וכל האליטה הנאצית האמינה בסולפה, זה לא היה איזה תגלית שהייתה בצד, הם האמינו בסולפה אמונה שלמה, ולמורל, שהיה איש חשוב מאוד, הרופא האישי של היטלר, למורל היה בית חרושת שייצר סולפה, והרופא הזה אמר, לא, לא צריך, והחום נמשך, ובמקום לרדת מהמיטה אחרי ימים ספורים, אז ריינהרד היידריך נשאר במיטה, אמנם נראה היה שהוא מתאושש, אבל עם חום, והיה ההחלמה שלו התארכה, ייתכן בגלל החום והחולשה שהחום והזיהום הביאו איתם, ואז ביום השביעי או ביום השמיני אחרי הניתוח, הוא התיישב במיטה ואפילו התחיל לאכול, ואז בבת אחת הוא איבד את הכרתו ונפל והלך והידרדר, ובסוף הוא נפטר. עכשיו, ואז הם עשו, וזה גם כן מאוד מאוד חשוד, עשו בדיקה לאחר המוות תוך 4 שעות. היה לנו כבר בהיסטוריה כאלה, אתה יודע, נתיחות זריזות שהעלו המון חשד, כמו של איזה נשיא אמריקאי מפורסם, כל מיני דברים, אתה יודע, שעושים נתיחה אחרי המוות, שכבר שום דבר לא דחוף, תוך 4 שעות, לא יודע, ומצאו שהיה לו קריש בריאות, שזה סיבוך קלאסי של ניתוח שהמנותח לא יורד מספיק מהר מהמיטה, והיה לו זיהום בהרבה חיידקים, שככל הנראה רובם היו מגיבים לסולפה, אם הוא היה נותן את הסולפה כמו שהציעו וביקשו ממנו. ואז זה מתקשר לי למשהו שקראתי בקשר לניסויים במחנות ריכוז, שהם היו עושים פצעים לחולים ולאסירים האומללים, ונותנים להם מינונים אפסיים של סולפה. בזמנו לא הבנתי את זה, ועכשיו הלכתי אחורה והבנתי, זה היה לפי בקשתו של גברט להוכיח שהסולפה לא עובדת בפצעים מזוהמים. פשוט מדהים, זה מחבר. זאת אומרת, הוא ביקש מהחברים שלו במחנות הריכוז, תעשו לי מחקר שיוכיח שהסולפה לא עובדת. אז זה ככה. ואז פתאום מישהו כותב שבעצם הימלר, שהיה אדם לא מרשים מבחינה גופנית, והוא התחיל לחשוש מעלייתו המטאורית של ריינהרד היידריך, הדמות שנראה כמו אליל ארי עם שיער בלונדיני ועיניים כחולות, ויכול להיות שהוא שלח את הרופא האישי שלו, את גבהרט, עם הוראות מסוימות שאם ריינהרד היידריך ימות בהתנגשות הזאת, ויהיה גיבור מולדת ותהיה לוויה, יכול להיות שעדיף ככה. וגבהרט, הם הרבה דברים לא השאירו פקודות בכתב, ברור שאתה לא משאיר פקודות בכתב לדבר כזה, אבל גבהרט נסע ודליברד, לא נתן את האנטיביוטיקה, ומעמדו של הימלר נשאר איתן. המתחרה החריזמטי נהרג.
מרתק האמת.
מחשבות.
וואלה.
לא שמעתי.
אני אומר, החיים זה לא מה שזה נראה במבט ראשון.
לא.
הדוקטור יואב לוריה, תודה על סיפור מרתק. שבת שלום לך.
שבת שלום.